ביומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו פותחים בעזרת השם בלימוד הלכות חובל ומזיק. לאחר שבהלכות נזקי ממון נתבערו דיני הנזקים שנגרמו על ידי ממונו של האדם, בעלי החיים שלו, הבור והאש. הרי בהלכות חובל ומזיק מדבר הרמב״ם על נזקים שנגרמו על ידי מעשי האדם עצמו. החובל הוא אדם שהזיק לגופו של אדם אחר, והמזיק מתייחס לאדם שהזיק לממונו של אחר. מקור הלכות אלו בתורה הוא בעיקר בפרשיות משפטים ואמור, וכן בפרשת כי תצא. והמקור בתלמוד הוא בעיקר במסכת בבא קמא, כאשר דיני החובל בגופו מקורם בעיקר בפרק החובל. הדינים המיוחדים של החובל בגופו של חברו, בין שהוא עשה זאת בידיו ממש ובין על ידי כלי או מכשיר, הם חיוב בחמישה סוגי תשלומים המתייחסים לצדדים שונים של הפגיעה. הנזק הוא חיוב בתשלומים על הנזק הקבוע שנגרם לגופו של הנחבל. צער, פיצוי על הכאב שנגרם לנחבל, ריפוי, תשלום הטיפול הרפואי לנחבל, שבט, תשלום על אי יכולתו של הנחבל לעבוד במשך זמן מסוים, וסוג התשלום החמישי הוא בושת, דהיינו פיצוי עבור גרימת הבושה לנחבל. ופירוט כל חמשת סוגי התשלומים הללו התבאר בהלכות אלו. וכאמור, מלבד הלכות החובל, מבוארות בהלכות הללו אף הלכות המזיק, דהיינו המזיק בעצמו את ממון חברו. חומרה מיוחדת יש באדם עצמו שהזיק, שהוא חייב באחריות לא רק על נזק שהזיק במזיד, אלא אף בשגגה, ואף במקרים שונים של אונס, וכן בנזק שנעשה מכוחו. ומידי רבנן חייב האדם אף כשהזיק הזק שאינו ניכר, כגון המתמא את הערותיו של חברו. ובפרק האחרון מדובר על אדם המזיק על ידי דיבורו, שהוא המוסר, שמלשין או מראה ממון של חברו למלכות או לאנסים והם לוקחים אותו, שאף שלא הזיק בידיו הוא חייב לשלם על כך, והמסירה נחשבת לאיסור חמור ביותר. וכדרכו בתחילת כל ההלכות פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו, ובהלכות אלו זו היא מצווה אחת, הלכות חובל ומזיק, מצוות עשה אחת, והיא דין חובל בחברו, כאמור הכוונה שהוא חובל בגופו של חברו, על ידי שהוא מכה אותו וכדומה, או מזיק ממון חברו, ובשני המקרים מדובר שהאדם עצמו עושה את הנזק. וביור מצווה זו בפרקים אלו. פרק ראשון. בפרק זה מדבר הרמב״ם על חמשת מיני התשלומים שחייב בהם החובל בחברו. בתחילת הפרק מפרט הרמב״ם ומבאר את חמשת מיני התשלומים, את מקורם בתורה ואת אופן חישוב דמי הנזק. לאחר מכן הוא מדבר על האופנים השונים של חיוב התשלומים בחבלה שלו בכוונה. ובסיום הפרק מדובר על כך שצריך לאמוד האם בכלי שעיקה בו יש כדי להזיק. פותח הרמב״ם בהלכה א', החובל, דיינו העושה חבלה בגופו של חברו, חייב לשלם לו חמישה דברים, דיינו חמישה סוגי תשלומים המתייחסים לצדדים שונים של הפגיעה. ויכול האדם להתחייב על מעשה חבלה אחד בכל החמישה דברים, ולעיתים רק בחלקם, וכפי שיתבהר בפרק הבא. ואלו הן החמישה דברים, נזק, תשלום על הפגיעה הקבועה בגוף הנחבל, וצער, פיצוי על הכאב שנגרם לנחבל, וריפוי, תשלום על הטיפול הרפואי לרפא את החבלה, ושבט, תשלום על כך שהוא נאלץ לשבת בביתו, דיינו על אובדן ימי העבודה, ובושת, תשלום על הבושה שנגרמה לנחבל. ובהמשך הפרק יבאר הרמב״ם ויפרט את חמשת הדברים ומקורם בתורה. ובמקרה שאין לה חובל, מטלטלים או כסף מהם אפשר לגבות את התשלומים, הרי חמישה דברים אלו כולן משתלמים, דיינו נגבים, מן הקרקע היפה, דיינו המשובח שבנכסיו של החובל, הנקראת עידית, כדין כל המזיקין, שבאים מן למזיק מטלטלים או כסף, גובה הנזק את נזקו מהעידית שבקרקעות המזיק. בשונה ממלווה לדוגמה, הגובה את חובו מהקרקע הבינונית שבנכסה הלווה. מבאר הרמב״ם בהלכה בית נזק כיצד עומדים את ערך הנזק בגופו של חברו, שאם קטע החובל את יד חברו או שקטע את רגלו, הרי מכיוון שלא ניתן לעמוד את שווי הנזק באופן הפשוט, תמורת איזה סכום יהיה אדם מוכן שיקטעו את ידו או את רגלו, שהרי בדרך כלל אדם לא יהיה מוכן לקטיעת ידו או רגלו תמורת כל סכום שהוא, הרי אופן עמידת שווי הנזק הוא שרואים אותו, דהיינו שמחשבים את ערכו של הנחבל כאילו עבד הנמכר בשוק, והכוונה היא לעבד כנעני שנמכר לעולם, שהרי עבד עברי נמכר רק לשש שנים, והנזק של קטיעת יד או רגל חברו הוא לעולם. הרי מחשבים את ערכו של הנחבל, כמה היה יפה, דהיינו כמה היה שווה אז, לפני שנחבל, איזה מחיר היו מקבלים עבורו כעבד כנעני, וכמה הוא יפה, דהיינו כמה הוא שווה עתה לאחר שנחבל, ומשלם לו החובל את הפחת שהפחית מדמיו על ידי החבלה. והמקור בתורה לחיוב תשלומי הנזק הוא ממה שנאמר בנוגע לחובל בחברו פעמיים בתורה בפרשת משפטים ובפרשת אמור, עין תחת עין. מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני למדו חכמים, שזה שנאמר עין תחת עין, אין הכוונה שצריך לנקר את עינו של החובל, אלא לשלם ממון הוא. והעין תחת עין משמעותו לשלם את דמי עינו במקום העין שהוא הוציא לו, וכך גם בשאר החבלות וקטיות האיברים, וכפי שהתבררו ההוכחות לכך בהלכות הבאות. המשיך הרמב״ם בהלכה ג' וזה שנאמר בתורה בפרשת אמור, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, שמשמע מפסוק זה שהמום שהוא גרם לאדם אחר, אותו המום יינתן בו, שבאם הוא קטע את ידו של חברו, קוטים את ידו. מבאר הרמב״ם שכן יינתן בו, אינו לחבול בזה החובל כמו שחבל בחברו, אלא כוונת הכתוב לומר, שאכן כעונש למעשיו הוא ראוי לחסרו איבר או לחבול בו כאשר עשה, שאכן היה ראוי שיינתן בו אותו המום, ובאם הוא קטע את עבר חברו, היה ראוי שיקטעו את אותו העבר שלו, אך למעשה אין עושים כך, אלא לפיכך. כעונש חליפי, במקום שיחבלו בו או יקטעו את עברו, הרי הוא משלם את נזקו, דהיינו את דמי אותו העבר. וראיה לכך, הרי הוא מה שהכתוב אומר בפרשת מסי בדין הרוצח, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, שאסור לבית הדין לוותר על עונש המוות לרוצח תמורת תשלום כופר ליורשי הנרצח. ומדברי הכתוב ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, מדייק את הגמרא שלרוצח בלבד הוא שאין בו כופר, אבל לחיסרון איברים או לחבלות יש בו כופר, שהוא משלם תשלום ממוני תמורת החבלה. והתשלום הממוני מהווה פיצוי לנחבל, ובא בעת עונש לחובל, במקום החבלה או קטיעת העבר שהיה ראוי לעשות לו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' וכן זה שנאמר בדין החובל בחברו ומזיקו בפרשת כי תצא, לא תחוס עיניך נפש בנפש עין בעין, שמכך שהתורה כותבת לא לרחם על החובל, אלא לדון אותו עין בעין, משמע שעוקרים לו את העין תמורת העין שעקר מחברו. מבאר הרמב״ם שאין זו כוונת התורה, אלא שלא תחוס בתשלומין, ותגבה ממנו את כל הסכום שנתחייב בו. שמה תאמר אני הוא זה החובל, ושלא בכוונה חבל בו, שהרי גם החובל שלא בכוונה חייב בנזקין חוץ מהבושת, הרחמנו והפטרנו מלשלם את מלוא הסכום, שדמי העין יכולים להיות יקרים ביותר, לכך נאמר בתורה לא תחוס עיניך, שאסור לך לרחם עליו בדין התשלומים, ועליו לשלם את דמי מלוא הנזק שעשה, אכן לגרום לחובל שום חבלה גופנית. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה' ומניין אנו למדים שזה שנאמר במי שחיסר את חברו האיברים עין תחת עין חיוב תשלומינו ולא לעקור את עינו של החובל, ואף שנתבהר כבר בהלכה ג' שלמדים מהכתוב ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, שלרוצח בלבד הוא שאין בו כופר, אבל לחיסרון איברים או לחבלות יש בו כופר, הרי ניתן היה לומר שמשמעות הלימוד מהכתוב היא שיש אפשרות לכופר על חבלות. דהיינו שהדבר תלוי ברצונו ובחירתו של החובל, שהוא יכול לבחור האם יחבלו בו או יקטעו לו עבר, או שהוא ישלם דמים, ומניין לנו שאין אפשרות כלל לחבלה בחובל, אלא רק לתשלום דמים. הרי הדבר נלמד ממה שנאמר בו בדיני החובל בפרשת משפטים, בהמשך למה שנאמר עין תחת עין, חבורה תחת חבורה. שכאן אין לומר שהכוונה היא לחבול בחובל ולעשות בו חבורה תחת החבורה שעשה, שהרי בפירוש נאמר באותה הפרשה, וכי יכה איש את רעהו באבן או באגרוף, שבכך הוא גורם לו לחבורה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, שעליו לשלם דמי שבט וריפוי. ולא שחובלים במזיק, שאז זה היה העונש שלו, והוא בוודאי היה פטור מדמי שבט וריפוי. הלמדת שתחת שנאמר בחבורה, הכוונה היא רק לתשלומין, וממילא אנו למדים שהוא הדין לתחת האמור בכתוב בעין, וכך גם בשאר האיברים, כגון שן תחת שן, יד תחת יד, הכוונה היא לתשלומי ממון, ולא לחתיכת אותו האיבר, או לחבלה במזיק. המשיך הרמב״ם בהלכה ואף על פי שדברים אלו שמענישים את החובל בממון ולא חובלים בגופו נראים מעניין תורה שבכתב, וכפי שהוכח בהלכות הקודמות מהכתובים, הרי לא על כך בלבד אנו מתבססים, אלא כולן מפורשינן מפי משה רבינו מהר סיני, שכך נמסר למשה רבינו מהר סיני, והדברים עברו בתורה שבעל פה מאיש לאיש, שאין חובלים בחובל ולא קוטים את עבריו, אלא עליו לשלם רק את דמי הנזק. וכן כולן הלכה למעשן בידינו, שכך נהגו בפועל בכל בתי הדין, ובאופן כזה ראו אבותינו דנין בבית דינו של יהושע, שקיבל ממשה רבינו, ובבית דינו של שמואל הרמתי, זהו שמואל הנביא, ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה רבינו ועד עכשיו. דיינו שהדבר לא נותר רק כתורה שבעל פה, שעברה איש מפי איש ממשה רבינו, אלא גם כדבר מעשי, שכך נהגו למעשה בכל בתי הדין שממשה רבינו, וכל בית דין ראה שכך התנהגו למעשה בבית דין שבדור הקודם, עד לבית דינו של משה רבינו. ועד כאן בעניין תשלומי הנזק, ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את מקור דין תשלומי הצער. הלכה זין ומניין שמזיק דיינו החובל בחברו חייב בצער בפני עצמו בנוסף לתשלום הנזק, דיינו גם במקרה שמשלם גם את הנזק, כגון אם קטע את יד חברו, שבנוסף לדמי ידו עליו לשלם אף את דמי הצער, שרי נאמר בפרשת כי תצא באונס נערה בתולה, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף תחת אשר עינה. דהיינו הצער שגרם לה כאשר נבלה שלא מרצונה. ומכתוב זה אנו למדים שבנוסף לכנס של 50 שקלי הכסף, ובנוסף לדמי הפגם שהם הנזק, צריך האונס לשלם על העינוי והצער שגרם לה תחת אשר עינה. ומכך אנו למדים שהוא הדין לכל המצער את חברו על ידי פגיעה בגופו שהוא חייב לשלם את דמי הצער. ובפרק הבא יבאר הרמב״ם את אופן חישוב דמי הצער. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את מקור החיוב בשבט וריפוי. הלכה ח' ומניין שהוא החובל בחברו חייב בשבט. תשלום על אובדן ימי העבודה בפני עצמו, דיינו שאף כאשר הוא משלם את הנזק, עליו לשלם גם את דמי השבט. וכן גם את דמי הריפוי מימון הטיפול הרפואי בפני עצמו, דיינו בנוסף לדמי הנזק, שהרי נאמר בפרשת משפטים לגבי המכה את חברו ונפל למשכב, רק שבטו ייתן, שהם דמי השבט, ורפו ירפא, שהם דמי הריפוי. ומבאר בשיטה המקובצת, שמכיוון שבנוגע לדמי הצער, למדנו מאונס, שעליו לשלם את הצער בנוסף לדמי הנזק, הרי למדים מכך אף בנוגע לשאר תשלומי החבלה. ואופן חישוב תשלומי דמי השבט והריפוי יתבאר בפרק הבא. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את המקור לתשלום הבושת. הלכה תת ומניין שהוא החובל בחברו חייב גם בבושת, תשלום על כך שבישו בפני עצמו מעבר לתשלומי הנזק, שרי נאמר בפרשת כי תצא, כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, דהיינו בביציו, ובכך בישה אותו, וקצותה את כפה. ולמדו חז"ל שהכוונה היא לתשלומי ממון על הבושה שגרמה לאותו אדם, וכפי שבתשלומי הנזק של יד תחת יד הכוונה לממון. ובכלל דין זה נכלל גם כל המבייש את חברו על ידי מעשה שעשה בגופו, בין אם בישו בלבד, ובין אם גרם לו גם נזק גופני, שעליו לשלם לו את דמי הבושת. ואופן חישוב תשלומי הבושת יתבאר בפרק שלישי. הלכה יהוד המבייש את חברו אינו חייב בתשלום על הבושת, עד שיהיה המבייש מתכוון להזיק לו, וזאת בשונה משאר ארבעה תשלומי הנזקים, וכן אדם שהזיק ממון חברו, שהוא חייב עליהם אף כשלא התכוון לעשות את המעשה, וכפי שהתבאר בהלכות הבאות. והמקור לכך שחיוב תשלומי הבושת הוא רק כאשר מתכוונים לעשות את המעשה, ומה שנאמר בפסוק הנ"ל, שהוא המקור לחיוב תשלומי הבושת, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, שממה שנאמר ושלחה ידה, משמע שהיא עושה זאת בכוונה. אכן צריך שיתכוון לבייש, אלא רק שיתכוון לעשות את המעשה המזיק, וכפי שהתבאר בהלכה י' ב'. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר והחזיקה במבושיו, אתה מתכוון להזיק אף שלא נתכוון לבייש, הרי הוא חייב בתשלומי הבושת. אבל המבייש את חברו בלא כוונה, דיינו שלא נתכוון כלל לעשות את המעשה שגרם לו את הבושת, הרי זה פטור מתשלומי דמי הבושת. לפיכך ישן וכיוצא בו כגון שיקור שבייש פטור, שהרי מעשיהם הם בלא כוונה. ובאמת הישן פטור אף מתשלומי צער, ריפוי ושבט, והוא חייב רק בנזק וכפי שהתבאר בהלכת התוו. אך בשאר האופנים שאינו מתכוון, הרי הוא חייב בכל הארבעה דברים ופטור רק מן הבושת. הלכה י' אדם מועד לעולם, שהאדם נחשב באופן תמידי כמותרה מלהזיק, ולפיכך בכל מצב הוא נושא באחריות על מעשיו. ומשום כך, בין אם עשה מעשה בשוגג, שלא היה מודע לכך שהוא מזיק, או שלא ידע על האיסור והעונש, ובין אם עשה הוא במזיד, שהתכוון להזיק בכוונה תחילה, בין אם עשה הוא כשהוא ער, ובין אם עשה הוא כשהוא ישן, ובין אם עשה הוא כשהוא שיקור, שהוא איננו מודע למעשיו, הרי באים על ידי מעשה זה הוא חבל בחברו בגופו, או שהזיק ממון חברו, הרי הוא משלם מן הקרקע היפה שבין חסיו, שאת השלומי הנזק עליו לשלם בכל אחד מהאופנים, אך כאשר הזיק שלא בכוונה הרי הוא פטור מהבושת, ואם הוא היה אנוס הרי הוא פטור אף מצער, ריפוי ושבט, והוא חייב בנזק בלבד. אך במה דברים אמורים שהישן שהזיק חייב לשלם, בשניים שישנו אחד בסמוך לחברו כאחד, דהיינו ששניהם שכבו לישון באותו הזמן, ונתהפך אחד מהם תוך כדי שינה, וכך הוא הזיק את חברו שחבל בגופו או שקרא את בגדו, שאז הוא חייב בתשלומי הנזק. אבל אם היה אדם אחד ישן ולאחר מכן בא אדם אחר ושכב בצידו, הרי זה השני שבא באחרונה הוא המועד שפשע בכך ששכב ליד חברו הישן, ולפיכך באים מזיקו הישן, דהיינו האדם ששכב לישון שם לפניו, הרי הוא פטור. וכן אם הניח כלי בצד חברו הישן ושברו חברו תוך כדי שינה, פטור, משום שזה שהניחו הוא המועד שפשע, שהיה עליו להעלות על דעתו שהישן עלול לשבור אותו. ואף שהתבאר בהלכה הבאה שאף המזיק את חברו באונס, כגון שנפל מהגג ברוח שאינה מצויה, הרי הוא פטור רק מתשלומי שאר הארבעה דברים, אך הוא חייב בתשלומי הנזק, מבארים התוספות שתלוי באיזה אונס מדובר, שרק כאשר יש לו אשמה מסוימת בנזק, הרי אנו מחייבים אותו על הנזק שגרם באונס. אך כאשר האדם הלך לישון במקום שאין בו כלום, ולאחר מכן בא חברו והניח שם את הכלים, זהו אונס גמור, ובאופן כזה האדם פטור מתשלומי הנזק. אך הרבן כתב שהאדם חייב באונס לעולם, אף באונס גמור. ולשיטתו צריך לומר שדין זה שכתב כאן הרמב״ם, שכאשר הוא ישן באותו המקום תחילה ולאחר מכן בא חברו ושכב בצידו שהניח את הכלים והישן הזיקם, הרי הישן פטור, שמקור דין זהו בירושלמי, ומשום שהאדם אחר שבא לישון בצידו או שהניח את הכלים לידו הוא הפושע והאשם בנזק, ולפיכך יורד דין חיוב התשלומין מהאשם. הלכה י"ב, מי שנפל מן הגג ברוח מצויה, דהיינו שנפל מן הגג כתוצאה ממשב רוח שהיא שכיחה וצפויה, והזיק שחבל בחברו כשנפל עליו, או שהזיק את ממונו, הרי זה אינו נחשב לאנוס, אלא פושע הוא, שהיה עליו להעלות על דעתו כשעלה על הגג, שהוא עלול ליפול מן הגג על ידי רוח מצויה ולגרום לנזקים, ולפיכך הרי הוא חייב בארבעה דברים שהם נזק, צער, שבט וריפוי, אף שעל צער, שבט וריפוי פטורים באונס, שהרי כאן מדובר בפשיעה, ומכל מקום הוא פטור מן הבושת, שהרי אף שפשע כשעלה לגג, פגיעתו בחברו לא הייתה בכוונה, דהיינו שלא נתכוון כלל לעשות את הפעולה שגרמה לפגיעה בחברו, ונתבאר בהלכה יוד שאין חייבים על הבושת, אלא כשהתכוון לעשיית הפעולה. אך באם נפל מן הגג ברוח חזקה שאינה מצויה, הרי מכיוון שלא היה עליו להעלות על דעתו שתנשב רוח כזאת, הרי הוא נחשב לאנוס, ולפיכך הוא חייב בנזק בלבד, הוא פטור משאר הארבעה דברים, שבאופן זה שהוא אנוס הוא פטור לא רק מן הבושת, אלא אף מן הצער, השבט והריפוי. שרי הכלל בכל התורה כולה הוא שאונס רחמן הפטרי, שהתורה פותרת את האנוס. ומה שהוא בכל זאת חייב בנזק, לומדת הגמרא מהפסוק פצע תחת פצע, לחייב אף את האונס בתשלומי נזק. אך צריך לומר שמכל מקום אינה נחשבת לאונס גמור, כאדם ישן שהונח לידו כלי, שאז כאמור פטורים אף מתשלומי הנזק. ואם תוך כדי נפילה כאשר היה באוויר, הוא נתהפך כדי ליפול על חברו ולא על הקרקע הקשה ובכך לרקח את הנפילה, הרי זה חייב בכל החמישה דברים, שהרי באופן זה אינו אנוס, והוא חייב אף בתשלומי הבושת, דאף שנתבאר בהלכה יוד, שאינו חייב על הבושת עד שיהיה מתכוון, וכאן הרי הוא לא התכוון לבייש את חברו אלא רק לרקח את נפילתו, בכל זאת הוא חייב אף בתשלומי הבושת, מפני שכל המתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש, חייב בבושת, שהכוונה הנדרשת לעניין חיוב הבושת, היא הכוונה לעשות את מעשה הנזק, שבאם הוא כלל לא התכוון לעשות את מעשה הנזק, כמו הנופל מהגג ברוח מצויה ולא יתהפך, שהוא לא התכוון כלל ליפול על חברו, הרי הוא פטור מבושת. אך כאשר הוא התכוון לעשות את מעשה הנזק, כמו במקרה זה שהוא יתהפך כדי ליפול על חברו, אף שהוא לא התכוון לבייש אותו, הרי הוא חייב בתשלומי הבושת. וכאמור, הגמרא לומדת זאת ממה שנאמר, ושלחה ידה והחזיקה במבושב. שמבשלחה ידה למדים שצריך שיתכוון למעשה הנזק, ומבהחזיקה במבושב למדים, שאף שלא נתכוון לבייש, הרי הוא חייב. הלכה י"ג, שניים שחבלו באחד, שני אנשים שחבלו באדם אחד, והיה הדבר כאחד ששניהם חבלו בו בבת אחת, הרי שניהם חייבים בחמשת הדברים, ומשלשין שמחלקים את התשלום ביניהם בשווה. ולשון משלשין הוא שבית דין נעשה להם שליש, דהיינו גורם שלישי שמחלק את התשלום ביניהם. ובאם שני האנשים יחד הזיקו לאדם אחר, והיה האחד מהן מתכוון להזיק את אותו אדם, והאחד שאינו מתכוון, הרי תשלום ארבעת הדברים הם משלמים בשווה, וזה שאינו מתכוון פטור מן הבושת, והמתכוון משלם את כל תשלום הבושת, אף שהוא גרם לבושת יחד עם חברו שאינו מתכוון. הלכה י"ד, המתכוון לבייש את הקטן, שהתכוון לבייש ילד, שדמי בושתו נמוכים יותר משל גדול, שהקטן אינו מקפיד כל כך על כבודו ואינו חש בושה כגדול בן דעת, ובטעות ביש את הגדול, הרי הוא נותן לגדול רק את דמי בושתו של הקטן. ומכיוון שכאמור חיוב תשלומי הבושת הוא רק במתכוון, הרי מכיוון שבמקרה זה הוא התכוון לבייש קטן, אף שלמעשה הוא בייש גדול, אין הוא משלם לגדול, אלא כפי כוונתו שהיא לבייש את הקטן. וכן אם נתכוון לבייש את העבד הכנעני, שגם הוא אינו מקפיד כל כך על כבודו, ודמי בושתו נמוכים יותר משל בן חורין, ובטעות הוא בייש את הבן חורין, ישראל רגיל, הרי הוא נותן לבן חורין את דמי בושתו של העבד. כאמור, מכיוון שאין חייב בדמי הבושת אלא המתכוון, ומכיוון שנתכוון לבייש את העבד, הרי הוא משלם לבן חורין רק כפי שנתכוון שהם דמי הבושת של העבד. על אחת את וו, ואם הייתה לו אבן מונחת בחיקו, דהיינו באזור בית השכי, ברווח שבין ידיו לחזהו, הרי בין במקרה שלא הכיר בה מעולם, שאף פעם לא ידע שהאבן נמצאת בחיקו, ובין במקרה שהכיר בה, שבתחילה ידע שהיא נמצאת בחיקו, ולאחר מכן שכחה, ועמד במקום כלשהו, ונפלה האבן על אדם אחר שלא מדעתו, והזיקה אותו. הרי זה חייב בנזק בלבד, הוא פטור משאר הארבעה הדברים. ומכיוון שבשעה שנפלה על כל פנים, הוא לא ידע כלל שהיא נמצאת בחיקו, הוא נחשב לאנוס שנתבהר בהלכה י"ב שהוא פטור מארבעה דברים, כפי שהאנוס פטור בכל התורה, ומכל מקום למדים מהפסוק שאף האנוס חייב בנזק. וכן אם נתכוון לזרוק אבן למרחק 2, דיינו 2 אמות, ובפועל זרק אותה למרחק של 4 אמות, והזיק את חברו שעמד במרחק 4 אמות, שמכיוון שלא התכוון כלל שהאבן תגיע למרחק זה, הרי הוא נחשב כאנוס, או שהזיק שהוא ישן, דיינו כאשר הוא וחברו הלכו לישון יחד באותו מקום, ותוך כדי שינה הוא הזיק לחברו, שאף המזיק שהוא ישן נחשב לאנוס. הנה בשני המקרים, הרי הוא חייב בנזק ופטור מארבעה דברים, שבין כשנתכוון לזרוק 2 וזרק 4, ובין כשהזיק שהוא ישן, הוא נחשב לאנוס ולפיכך הוא פטור מארבעה דברים, ומכל מקום הוא חייב בנזק, משום שלמדים מהכתוב, שהאדם חייב בתשלומי נזקיו אף במקרה של אונס. אך כאמור, מה שהישן חייב בתשלומי נזק, הוא כאשר שכב לישון ביחד עם חברו ולאחר מכן הזיקו. אך באים לאחר שכבר ישן, בא חברו ושכב בצידו, שהניח כלים בצידו, הרי הוא פטור אף מתשלומי הנזק, כפי שנתבהר בהלכה י' א', משום שאז נחשב הדבר לאונס גמור, שפטורים בו אף מתשלומי נזק, או משום שחברו שהלך לישון בצידו, או שהניח את הכלים בצידו, הוא הפושע שגרם לנזק. על אחת את זין, המזיק את חברו ועשה זאת בכוונה להזיקו, הרי בכל מקום שעשה זאת, הרי הוא חייב בכל החמישה דברים, ואפילו אם נכנס הניזק לרשות חברו שלו ברשות, ובתגובה לכך הזיקו בעל הבית מתוך כוונה, הרי זה חייב בעל הבית המזיק בכל החמישה דברים, מפני שיש לו לבעל הבית רשות להוציאו מרשותו, אכן לא רשות להזיקו. אך כתב בשולחן ערוך, שבאם בעל הבית לא מצליח להוציאו מרשותו, יש אומרים שיש לו רשות לחבול בו כדי להוציאו. אך מה שבעל הבית חייב בחמישה דברים, זהו רק שחבל בו בכוונה. אבל אם מוזק זה שנכנס ללא רשות בבעל הבית, ללא שנתכוון לכך בעל הבית, הרי בעל הבית פטור מכל החמישה דברים, אף מתשלומי הנזק. דאף שהאדם הוא עד לעולם, והוא חייב תמיד אף כשהזיק בשגגה ואף באונס, הרי כאן שנכנס הניזק לרשותו שלא ברשות, אין הוא חייב כאשר הוא הזיקו שלא בכוונה, ובלשון הרמב״ם בהלכות נזקי ממון, שהרי אומר לו בעל הבית, למה נכנסת שלא ברשות עד ששגגתי בך? ואם הוא זק בו בעל הבית, שבעל הבית הוא זק על ידי הנכנס לרשותו ללא רשות, הרי זה המזיק חייב לשלם לבעל הבית למרות שלא התכוון להזיק, מפני שנכנס שלא ברשות לרשותו של הניזק, ולפיכך הוא חייב אף כשהזיקו בשוגג או אף באונס. ואם היו שניהם המזיק והניזק במקום זה ברשות, כגון שנתן בעל הבית רשות למזיק להיכנס, או בחצר השייכת לשניהם, או שהיו שניהם במקום זה שלא ברשות, כגון שנכנסו שניהם לחצר של אדם שלישי שלא ברשותו, והוזקו שניהם זה בזה שלא בכוונה, הרי שניהם פטורים. שבשני המקרים פשע הניזק, שבאם שניהם ברשות, היה הניזק צריך להיזהר משום שידע שגם חברו נמצא שם. ואם שניהם שלא ברשות, פשע הניזק בכך שנכנס לאותו המקום שלא ברשות, ולפיכך אינם חייבים אלא כשהזיקו בכוונה זה לזה. הלכה י"ז, המבקע העצים ברשות הרבים, ופרח שניתז עץ מהן, והזיק שחבל באדם העומד ברשות היחיד, דהיינו ברשות פרטית של אחרים, לא של המזיק, או שביקע העצים ברשות היחיד, ברשות פרטית אף היא משייכת לו, וניתז עץ והזיק אדם העומד ברשות הרבים, או שביקע העצים ברשות היחיד, אף אם מרשותו והזיק ברשות היחיד של אדם אחר, או שנכנס לחנותו של נגר, בין אם נכנס אליה ברשות של הנגר ובין אם נכנס שלא ברשות, שמכיוון שמדובר בכניסה לחנות של אומן שדרך רבים להיכנס אליה, הרי אף אם לא קיבל רשות במפורש, הכניסה למקום כזה נחשבת לכניסה ברשות, ונתזה בקעת. דהיינו שכתוצאה מהביקוע של הנגר נתזה חתיכת עץ ותפחה על פניו וחבלה בו, הרי בכל אלו המקרים חייב המזיק בארבעה דברים, דהיינו בנזק, צער, ריפוי ושבט, שבכל המקרים הללו, אף שלא התכוון להזיק, הוא איננו נחשב לאנוס אלא לפושע, משום שאף כשביקע העצים ברשותו, היה לו להיזהר שלא לפגוע באנשים העומדים ברשות הרבים, וכך גם היה לו להיזהר שלא לפגוע ברשות היחיד של אנשים אחרים, וגם הנגר שביקע העצים בחנותו, מכיוון שדרך הרבים להיכנס אליה, היה לו להיזהר שלא לפגוע באנשים הנכנסים לחנותו. ובכל המקרים הללו, הרי הוא פטור מן הבושת מכיוון שהזיק שלא בכוונה, דהיינו שלא התכוון להזיק כלל, הוא כבר נתבהר שאין חייבים בבושת אלא כאשר מזיקים בכוונה. אך באם נכנס אדם אחר לרשותו שאיננה חנות, אלא לביתו או לחצרו, והוא נכנס לשם שלא ברשותו, והוא הזיקו שלא בכוונה על ידי חתיכת עץ שנצזה, או בכל אופן דומה, הנה נתבהר כבר בהלכה הקודמת, שהוא פטור מכל החמישה דברים, משום שהוא נחשב לאנוס. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את הצורך בעומדן, האם יש בהקעה כדי להזיק. הלכה י"ח, כשם שעומדין למיטה, שאין מחייבים את הרוצח עד שבודקים את החפץ שהיכה בו את הנרצח, ורואים שיש בו כדי להמית, והדבר נלמד מהכתוב בפרשת מסי, ואם באבן יד אשר ימות בה היכהו, שרק אם יש באבן כדי להמית מחייבים אותו מיטה, כך עומדין לנזקין, שאין מחייבים את האדם החובל בחברו בתשלומים, אלא אם יש בחפץ שהיכהו בו כדי להזיק. כיצד? הרי שהיכה את חברו בצרור קטן, דיינו באבן קטנה שאין בו כדי להזיק, או בקיסם של עץ קטן, וחבל בו חבלה שאין חפץ זה ראוי לעשותו, הרי זה פטור, שנאמר בפרשת משפטים לגבי חיוב התשלומים של החובל בחברו, וכי ריבון אנשים ועיקה איש את ראו באבן או באגרוף. ומכך שהפסוק לא מסתפק בהזכרת עצם ההקעה, והוא מתאר שהמכה הייתה באבן או באגרוף, אנו למדים שחיוב התשלומים הוא דווקא בדבר הראוי להזיק, ולא באבן קטנה או קיסם של עץ וכיוצא באלו. שרי לא שיער שיגרם ממעשה הוא הנזק, ולפיכך הוא נחשב כאנוס. ולמרות שלמעשה הוא הזיק לחברו, הרי באופן כזה אנו אומרים שמזלו של המוקה גרם לו. אבל הוא פטור רק מתשלומי נזק, צער, ריפוי ושבט. אך חייב הוא בבושת בלבד. הוא מבאר המגיד משנה שזהו משום שעצם מעשה החבלה גורם לחברו לבושת, אף אם לא נוצר נזק, וכפי שממשיך הרמב״ם, ואפילו אם לא חבל בחברו כלל אלא רקק, דהיינו שירק בגופו של חברו שהוא חייב בבושת, ומשום כך אין זה משנה כלל האם החפץ שהזיק בו יש בו כדי להזיק או לאו. לפיכך, מכיוון שאינו חייב בתשלומי ארבעה הדברים, אלא כשיש בחפץ שהיכה בו כדי להזיק, צריכין העדים לידע, במה הזיק, דהיינו באיזה חפץ הוא הזיק, הוא מבין את החפץ שהזיק בו לבי דין, עד שעומדין אותו בית הדין אם יש בו כדי להזיק נזק זה שהוזק בו, ואז דנין עליו שהם חייבים אותו בתשלומי ארבעה דברים. ובאם עבד החפץ שהזיק בו, ואמר החובל לא היה בו בחפץ כדי להזיק, וכמו אנוס אני, מפני שלא שיערתי שעקה בחפץ זה תחבול בגופו, ואילו הנכבל טוען כנגדו שהיה בו בחפץ כדי להזיק את הנזק שגרמת לי, הרי זה יישבע הנכבל שהיה בחפץ כדי להזיק נזק זה, ויטול את תשלומי הארבעה דברים, כמו שהתבאר בפרק חמישי, שבמקרה שברור הדבר שהוא חבל בו, אלא שישנו ספק בנוגע לפרטי החבלה, הנה לא חל כאן הכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, אלא כנסו חכמים את החובל שיישבע הנכבל ויטול. הלכה י"ט, הברזל אינו צריך עומד אם יש בו כדי להזיק, ואף כאשר הוא רצח בו, אינו צריך עומד אם יש בו כדי להמית. משום שאפילו מחט קטנה ראויה היא להמית, ואין צריך לומר שהיא ראויה להזיק. ולפיכך החובל בחתיכת ברזל אפילו כלשהי, הרי הוא חייב בתשלומי הנזק ללא צורך בעומד. אך כתב המגיד משנה על פי דברי הרמב״ם בהלכות רוצח, שמדובר דווקא בדבר כמו מחט שהוא חד. אחי מיקאו בחתיכת ברזל שאינה מחודדת, הרי היא צריכה עומד, האם היא הייתה ראויה להזיק את הנזק שגרמה. דין נוסף, הזורק אבן לאוויר סתם, ולאחר שיצא האבן מתחת ידו, שכבר הייתה האבן באוויר, הוציאה לה הניזק את ראשו מן החלון, וכתוצאה מכך קיבלה שהאבן פגע בראשו ונחבל, הרי הזורק את האבן פטור מכלום, דיינו מכל חמשת החיובים, שנאמר בפרשת שופטים לגבי הורג בשגגה, ואשר יבוא את ראו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו. משמע שרק כאשר רעהו כבר היה שם קודם לכן, והברזל מצא אותו ופגע בו, חייב ההורג בשגגה בגלות. פרט למקרה שבו הברזל נפל כבר קודם לכן, והאדם שנהרג ממנו ממציא את עצמו, שלאחר שהברזל כבר היה באוויר, הוא הביא את עצמו למקום נפילתו, וכתוצאה מכך הוא נהרג, שאז הרוצח פטור מגלות, ומכך לומדים אף בנוגע למזיק, שבאופן כזה הוא נחשב לאונס גמור, ולפיכך הוא פטור מכל החמישה דברים. וכאן מסתיים הפרק הראשון של הלכות חובל ומזיק.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.